מזרח אירופה.
שורשים.
יום כיפור.
תפנית.
דמות שאתה מעריץ.
הרב עמיטל.
אוכל.
בית.
יידיש.
בובלושן, לשון של סבתא, יש שפת אם, ואצלי זאת שפת סבתא, שפה של שורשים.
באופן אישי אני חייב לציין שמסעדות גורמה לא עושות לי את זה. בכלל, אוכל בשבילי עניין פונקציונלי. כשאני רעב, אני אוכל. מדוע בכל זאת השף שמיל הולנד תופס אותי? שמיל רואה במטבח מקום של זיכרונו, מטבח של פעם עם פרשנויות של כאן ועכשיו. בשבילו, אוכל זה לא רק עניין פונקציונלי, זה רעיון, רעיון חברתי ויהודי. אהלן שמיל, אני רואי, נעים מאוד,
אהלן.
מה אתה עושה פה בשוק?
עושה קצת קניות, ננסה לעשות משהו ביחד.
אנחנו ביחד?
ננסה, כן.
מה עושים?
הפתעה.
מה אתה צריך לעשות פה בשביל זה?
נקנה קצת שומן אבז, פטריות, בצל, חלק מהדברים כבר קניתי.
ותגיד, אתה בא לשוק רק בשביל לקנות פטריות ושומן אבז ובצל?
קודם כל לקלוט את האווירה, לספוג את המקום, אחר כך זה גם יתבטא בתבשיל עצמו.
אז אתה מוכן לעשות כל הדרך הזאת בשביל התבשיל?
בשביל הכיף.
בשביל הכיף? אתה אוהב שוק?
מאוד, מאוד. אתה מרגיש את הקשר, כמעט את הקשר לאדמה. אתה מרגיש את הקשר בין הירק למקום שממנו הוא צומח.
תגיד, ומה אתה עושה נגיד בחול? אתה אדם חובש כיפה שומר כשרות, ואני חושב על המגבלות שלי יש בחול, אני לא רוצה לחשוב עליך, זה נראה לי איסורים קשים.
זה מאתגר, בוא נקרא לזה מאתגר.
כן.
אני מגיע לחוץ לארץ, קודם כל אני שונא בתי מלון. אני מעדיף לזכור דירה, מביא איתי שתי צלחות, סיר ומחבת, ויוצא לשוק. ובשווקים יש כל כך הרבה דברים נהדרים שאתה יכול לקנות, פירות וירקות מיוחדים שאין אותם בארץ. ואשתי ואני עושים את החוויה שלנו יחד במקום שאנחנו נמצאים, ומשתדלים דווקא לאכול, לייצר בעצם אוכל מקומי מחומרי גלם מקומיים.
זאת אומרת, חוויית השוק זה משהו שבכל מקום שאליו אתה הולך, דרך השוק אתה מרגיש את המקום?
מאוד, מאוד. ושוק זה מקום שהוא ממש הלב הפועם של כל עיר.
יש לי תחושה שמיל שרעבים לא נצא מכאן היום.
מקווה מאוד.
שמיל, איפה הכל התחיל?
הכל, מה זה הכל? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הכל, מה זה הכל? אבל אם אתה מדבר על אהבה לאוכל ולקשר של מזרח, לתרבות של יהודי מזרח אירופה, זה הכל התחיל מסבתא שלי. עד גיל 6 גדלתי בעיירת עולים קטנה בדגן, היום לא רחוק מתל אביב. ואחר כך עברתי לגור על גבול בני ברק רמת גן. והכל התחיל עם סבתא שלי, סבתא פרומה,
היא הייתה צמודה אליהם, סבא וסבתא, סבא פנחס וסבתא פרומה, היו צמודים אלינו כל השנים. אני זוכר אותם תמיד לידינו. הם עברו את השואה, אבל מה שאני קורא, אתה יודע, יש בניצולי שואה, יש דירוגים. יש האיכותיים, אלה שהיו במחנות, יש את אלה שהיו ביערות ובזה שזה קצת פחות, יש את אלה שהסתתרו בתור גויים, שזה נחות הרבה יותר, יש את אלה שברחו לרוסיה. אז הם מאלה, הלא נחשבים, היה יחס מאוד מזלזל. הם היו נחשבים כאילו אלה, טוב, אתם עברתם את המלחמה בסיביר, זה לא נחשב. סבתא שלי בעצם עברה שלושה מחזורים של טראומה. טראומה הראשונית, סבתא שלי באה ממשפחה מאוד עשירה. האוקראינים פרעו ביהודים בסוף מלחמת העולם הראשונה, באזורים שסבתא גדלה. וסבא שלי וסבתא שלי בערב חתונתם נשדדו. בערב חתונתם, אחר החתונה, נכנסו הפורעים של פטלורה, שדדו מהם הכל, נשארו חסרי כל. והאירוע הזה לדעתי היה אירוע מכונן בחיים שלה ובתפיסת עולמה.
ועם החוויה הזאת היא עולה לארץ?
וזו חוויה אחת, ואז החוויה השנייה של השואה שבה היא מאבדת שני ילדים. מאבדת ואת כל משפחתה. כל חייה, גם בבית דגון ואחר כך שבה, היו חיים של צניעות כואבת. היית נכנס אליהם הביתה, היו שתי קערות של פח. כל השבוע סבתא שלי הייתה אוכלת, וסבא, יטריות וחלב, או תפוחי אדמה וחלב. זה היה. בשבת היו עושים קצת מרק עוף, עם חתיכת עוף שהיו אוכלים אותה בבוקר.
זה היה התייחסות לאוכל?
זה היה ההתייחסות מעשית לאוכל. הארון שלהם היה ריק. לסבתא שלי היו שתי סמלות, סמלה ליום יום וסמלה לשבת. כשסבא נפטר, סבתא פחדה לישון לבד. וככה מצאתי את עצמי שותף לחדר עם סבתא כל תקופה, בעצם כל נעוריי, מגיל 15 עד אחריה, גם כשהייתי בצבא, כשהייתי חוזר הביתה, סבתא הייתה בחדר. וסבתא הלכה לישון בשבע בערב. וב-11, 12, כשאני הלכתי לישון, היא התעוררה. ואז הייתה מתחילה לספר לי על העיירה, על החיים בעיירה, על האוכל, על עונות השנה, על הפירות, על הבוסטנים, על חיי היומיום, על איך היא בשלה. התנור הובער מחדש, והוריי מהחדר השני צועקים, שעה, תתנו לישון. ובעצם כל העולם הזה עלה וצף מחדש. והסיפורים על אוכל היו מדהימים. לא רק על אוכל, על כל חיי היום, על כל החיים שם, על כל הווי החיים. ואוכל תפס מקום מאוד מאוד מרכזי בזה.
זאת אומרת, את הטעימות הראשונות שאתה טעמת, טעמת ממישהי שלא התאקלמה בארץ, מסבתא, שגדלה איתך בחדר מגיל 15, וזה בכלל לא היה טעם אמיתי.
ולא בשלל לא היה טעם אמיתי, ברור שלא.
שמיל, איזה ספר בחרת שנלמד יחד?
בחרתי שיר מתוך שיר עם ביידיש של איציק מנגר, הנסיך הגדול של שירת היידיש. שם השיר יכאוב זיך יורן גוואלגרט.
שזה?
שנים אני נע ונד. יכאוב זיך יורן גוואלגרט אין דר פרמד. איצפוריך זיך ולגרן אין דר היים. mit ein porschich ein hemd auf mein leib und der hand dem stecken wie kann ich sein und dem
nur denn immer man gina aber lo evante klum kin
hayti shanim navanad banachar lanut beveiti yatzati achshav na'alai leraglai kutanti leori uvyadi hamakel echuchal biladav lo eshak afarech kam shorer hadagul אם כי בליבי רון ובכי עד בלי די, איך אשק אפרך, אין אני אפרך, ומי זה נושק את עצמו רבותיי? אעמוד, ומולי מתברך הנורא, ואקשיב לפסיעות הגמלים מני אז, על דבשת יניעו תורה וסחורה, ואת שיר הנדודים הישן שלו גז, ורוטט על חולות השרובים לעת אז, גובע נאור ולנצח במחי. לא אשק את חולך, קונמו עליי, איך אשק את חולך, אינני הוא חולך, ומי זה נושק את עצמו רבותיי?
מה הביא אותך לבחור דווקא את השיר הזה?
התחושה שלי לאהבת הארץ, קשר לארץ, שהוא קשר ברור, ואני מדבר המון על מזרח אירופה ועל התרבות שהייתה שם, אבל ברור לי, החיים שלי הם פה, הם כאן, זה המקום שלי, אלה הם החיים שלי. זה ברור, אנחנו הארץ הזאת. אנחנו הארץ הזאת, ואנחנו, התפקיד שלנו הוא לא לבוא כאן למנוחה ולנחלה, אלא להמשיך לנדוד, להמשיך את הנדודים, את היצירה האדירה הזאת שעשינו, בנינו ב-2000 שנות גלות, יש בה המון כוח. אני חושב שהיו 2000 שנה של יצירה אדירה, משמעותית, והמשמעותית אפילו יותר ממה שנוצרה פה, בוודאי ממה שקורית פה עכשיו. היא חייבת להיות המצע למה שיצמח כאן. אם לא, יצמח כאן משהו רדוד מאוד. וזה לאו דווקא מזרח אירופה. זה בכל הגלויות ובכל התפוצות. רק צריך לקחת דבר אחד בחשבון. שאנשים לא יודעים ולא מכירים. ואני אשאל אותך שאלה. מבחינה מספרית, יש לך מושג כמה היוותה היהדות האשכנזית מכלל היהדות העולמית בראשית המאה לפני מלחמת העולם השנייה? איזה אחוז מהעולם היהודי?
אני יכול לנחש.
כן.
70?
אתה רחוק מאוד.
לאיזה כיוון?
זה 94% הייתה יהדות אשכנז. ושישה אחוז יהדויות אחרות. מה שאני מתכוון לומר, שחייב שהתרבות הזאת יהיה לה איזשהו שיקוף בתוך התרבות שלנו כאן. בתוך ההוויה התרבותית רוחנית שלנו פה בארץ ישראל.
שמיל, אתה גדלת כאדם דתי?
לא, לא. הבית שצמחתי בו היה בית מאוד מורכב מהבחינה הזו. זה היה מצד אחד, אני למדתי במערכת חינוך לא דתית, ושלחו אותנו לחינוך לא דתי. מצד שני, ההקפדה אצלנו בבית על כשרות הייתה מוטרפת. זאת אומרת, כשאני התחלתי לשמור כשרות, אני כזה, והגעתי לחברים שלי, הדתיים, ונראה לי הבתים קטסטרופה. תראה, זיכרונות הילדות שלי, אמא שלי הייתה קונה, לא שמחה על שום קצב. הייתה קונה את העופות שלמים, פותחת אותם, בודקת את הריאות, ומדי שבוע הייתי נשלח לרב לנדאו עם הריאות של העוף כדי לבדוק מה מצב העופות. ואז הרב לנדאו הזקן היה שואל אותי, מה אמרה האמא? אם הייתי אומר לו כשר, אם הייתי אומר לו טרף, טרף זה היה. אמא שלי כבר ידעה לפסוק לבד. ואם אמרתי, אמא אומרת שזו שאלה קשה, היא לא יודעת, היית רואה אותו עולה למדפים, מוריד ספרים, מתחיל לעיין. זו באמת הייתה שאלה קשה, זו לא הייתה סוגיה פשוטה. אז מאוד שמרו, פסח, זה היה מוטרף אצלנו. המון כבוד לסביבה המסביב. אם היה שכן דתי, אז הם לא היו, כשנסענו בשבת, אמא שלי הייתה הולכת ברגל.
הייתם נוסעים בשבת.
היינו נוסעים בשבת, בוודאי. גדלנו בבית מאוד מסורתי, מאוד מאוד מסורתי, אבל החינוך שלי, מוסדות החינוך שלמדתי בהם, סביבת החברים, הייתה לא דתי, זאת אומרת, הייתה חילונית. למדתי בתיכון חילוני,
והיום אתה חובש כיפה.
היום אני חובש כיפה, כן.
אתה אדם שמגדיר את עצמו?
אדם דתי.
אדם דתי, איך זה קורה?
נקודת המשבר היא מלחמת יום כיפור.
איפה היית כשהתרחשה המלחמה?
בשביעית.
בשביעית.
הייתי שביעיסט. גדלתי בבית נורא so called גלותי. והחלום שלי היה שיהיו לי הורים כמו האלה שהיו פלמחניקים, האלה ש, ש, שהם ידעו עברית, ולא אתה צריך ללמד עברית את ההורים שלך. הישראליות הזאת, הצבריות הזאת, להיות מכאן. ובמלחמת יום כיפור, הרבה חברים שלי, שנתיים מעליי, חבר'ה מהתיכון, חזרו מהמלחמה, אחי חזר מהמלחמה. וכל הדימוי הזה של הישראלי והצבא, התרבות הכל יכולה הזאת, קרסה אצלי. זה קשור גם באותם שנים, הייתי עם סבתא, זה צריך לזכור. התחלתי להתקרב ומאוד להעריך את המסלול ואת הכוח ואת העוצמה ואת מה שהביאו ההורים שלי ממה שהם עברו.
מה שאתה אומר, החזרה בתשובה זה באיזשהו מקום...
אני לא אוהב את המילה חזרה בתשובה, אבל חזרה אל השורשים היהודים שלי.
חזרה לשורשים הלא מאוד רחוקים, זאת אומרת...
כן.
הבית של סבתא...
נכון, נכון. התחברתי קודם כל לתרבות של סבתא, הלשון, השפה. נורא עניין אותי המנהג, למשל עד היום בהתנהלות ההלכתית שלי. הדבר שהכי משמעותי בעיניי זה המנהג.
הבחירה באוכל כדרך חיים.
אוכל היא אחד הפנים של החיים. זה לא, זה צריך גם את זה להעמיד. זה, הבחירה הזאת היא נכון שהיא לא מובנת מאליה. בהתחלה למדתי, אחרי הלימודים שלי בישיבה, למדתי בישיבה. 4 שנים אחר כך למדתי באוניברסיטה.
מה למדת?
למדתי היסטוריה ויידיש. והתעסקתי בהיסטוריה של יהודי מזרח אירופה. אחר כך הפכתי תחביב לעיסוק ועיסוק לתחביב.
כלומר, מה
עשית? הפכתי את היוצרות והתחלתי להתעסק באוכל.
מה עשית? מה היה הצעד הראשון שלך כפרנסה?
פתחתי חברת קייטרינג. פתחתי חברת קייטרינג. בינתיים, כל השנים האלה, אספתי חומר מהמון המון אינפורמנטיות סקנות. זה עניין אותי מהצד. זאת אומרת, האוכל שהגשנו בקייטרינג בכלל לא היה קשור לאוכל מזרח אירופאי. כל סקנה שנקראתה בדרכי, דובבתי גם בתחום של אוכל וגם בתחום של לשון, של ביטויים שקשורים בחיי היום-יום, שהם מאוד מעניינים ביידיש. כך לאט לאט נצבר אצלי, נצברה כמות גדולה של אינפורמציה על מאכלים ומאכלים לפי אזורים. התחלתי לנסות לבדוק בתוך הספרות שוטים, שוטים מלאים בעניינים של אוכל. כששואלים מה מברכים על משהו, אז יש את אותו רב שיש לו יותר את העניין הזה של אוכל, ואז הוא נותן בתוך זה מתכון, אתה רואה איך מכינים, והזה שקוראים אותו ככה, שמכינים אותו ככה, בשאלה עליו, כדי לדעת אם זה בעצם צריך לברך מזונות, או צריך המוציא, או זה, צריך לדעת איך מכינים אותו, מה הוא מכיל, ממה, אז פשוט אם אתה יכול, זה מקור נפלא.
אתה מתאר את האוכל והחוויה הדתית שלובים זה בזה. לא יודע, במקום הדתי שאני התחנכתי בו, אוכל זה משהו שמייצג חיי מותרות, ושמעמיד את החוויה הדתית בקונפליקט ובמבוכה מאוד מאוד גדולה.
בחסידות אוכל תופס מקום מאוד חשוב. הוא חלק אינטגרלי מעבודת השם שלהם, של חסידים.
למשל, איך זה מרגיש בחסידות כל נושא האוכל?
דוגמאות, אתן לך דוגמאות. כל מאכל של שבת הוא שייך לספירה מסוימת. דגים זה חסד. וכשאתה אוכל את הדגים, אתה מביא את עצמך לספירה הזאת. אוכל תפס מקום חשוב אצל יהודים. תפס מקום. אוכל בשבת וסעודת שבת, ואנשים תרחו. זה היה צריך באמת להיות, כדי שזה יהפוך לדתי, זו לא הייתה נהנתנות סתם. לכבוד שבת, לכבוד שבת קונים את הדג הכי טוב. לכבוד שבת דואגים לזה. לכבוד... עכשיו, יהודי יכול היה לגבוה ברעב כל השבוע, זה לא עניין אף אחד.
אבל יהודי שאין לו כסף לחלות לשבת, הירה נרעשה. כי זה משהו אחר, זה לא רק לעניין הרעב, זה לעניין עבודת השם של אותו יהודי.
אתה מחייב בהתלהבות שלך את העיירה היהודית שנדמה שכבר פגה מן העולם. אתה לא מוכן לקבל את זה. יש רגע שהיית שמח לחזור בהיסטוריה של העיירה היהודית?
הייתי מוצא את עצמי שמח לחזור לאיזה טיש חסידי. אתה יודע, השולחן של הרבה שבו כולם יושבים מסביב ומצרפים ותואמים מהמאכלים של הרבה, וכמו שאמרתי לך, לכל מאכל יש את הספירה שלו, וכל אכילה כזאת היא התחברות של קדושה. האוכל הוא כאן כלי, הוא צינור לגמרי לחוויה הזאת של החיבור דרך האוכל, דרך הרבה, דרך הכל. זה להביא, כמו שאוכל יכול להביא אותך לתפיסת החסידות למטה, לתאוות הכי גדולות, זה יכול להביא אותך למדרגות הרוחניות הכי גבוהות. אותו עניין עצמו, שאלה לאיזה צינור אתה מוביל אותו, לאיזה צינור אתה יוצק אותו.
אתה יודע, אתה מאוד עושה חשק, יותר מלאכול את האוכל, לדבר עליו.
זה אומר מי שלא לא, לא מכור לאוכל.
נזכה איתו מהאוכל הזה היום?
אנחנו ננסה משהו קצת מהטעם.
אתה יודע, שמיל, תמיד עניין אותי איך נראה מאחורי הקלעים של כל זמר שאני אוהב. אז מה קורה לא רק בהופעה שכולם רואים אותו, אלא בעיקר בסטודיו הפרטי שלו, במקום הקטן שלו. ועכשיו אנחנו במטבח שלך.
כן, זו חלקת אלוקים הקטנה שלי. כאן אנחנו נעשה מאכל שהוא ממרכז עד מזרח אירופה. בכל התפוצה הזאת מופיע, אנשים מכירים אותו תחת השם שפצלה או נוקלי ההונגרים. אצלנו בבית בכלל קראו לזה ביידיש פלוירנשקוצים, שפירושו שקצים אבודים. זה סוג של פסטה, היא עשויה לא מבצק, אלא עשויה מנטיפים, נטיפי בצק מבלילה. נעבוד עם שומן אבז, פטריות ובצל. שלישייה מנצחת במטבח המזרח אירופאי. כן. יש כאן שומן של אבז. אותו אנחנו פשוט קוצצים, הנה, ממש נעשה לו קיצוץ לקוביות קטנות, ואת הקוביות הקטנות האלה אנחנו נמיס לאט לאט, עד שהם יהפכו למין שמן כזה, לשומן לעבודה.
אתה יודע, שמין, אני גדלתי בקיבוץ שגם ממרכז אירופה ומזרחה היו מייסדיו. כל ההתייחסות לאוכל הייתה
פונקציונלית.
מאוד מאוד פונקציונלית.
אני גדלתי במקום שאוכל היה המון דברים. הוא ביטא קשר, הוא ביטא אהבה. האוכל היה נפלא, אמא שלי בשלה יוצא מן הכלל. גם את האהבה לבישול קיבלתי ממנה, כי בנים לא הורשו להיכנס למטבח. אבל היינו נכנסים למטבח לדבר עם אמא. זאת אומרת, המטבח היה מאוד מאוד קטן, ואמא שלי הייתה עומדת ומבשלת, והשיחה הייתה מתנהלת, אנחנו דיברנו איתה עברית, היא ענתה לנו ביידיש. תוך כדי שיחה היא הייתה אומרת, עכשיו אני מקלפת את הבצל, אני חותכת אותו לקוביות, אם חותכים אותו צפוף מדי הוא יהיה דייסה, והיו מין הוראות והנחיות תוך כדי השיחה, ולכן כולנו ידענו לבשל, פשוט מהרות, ידענו מה אסור, מה מותר, איך עושים. בוא רק רגע, נשים את השומן במחבת, נדליק את האש, אבל על חום מאוד מאוד נמוך, זה נמס ולא נשרף.
תגיד, לאט לאט הזה, כמה זמן אתה יכול לעמוד ככה במטבח ולהכין איזה מאכל טוב?
שעות, זאת אומרת, זו תרפיה נפלאה. מי שזה לא מדבר אליו, אומר, כל כך הרבה מאמץ על דבר שאתה נותן ארבעה ביסים.
ומה התשובה שלך?
בכל נקודת מפנה בחיים, אוכל הוא משמעותי. יש אוכל.
ובשמחה ובאבל, בטקסי חניכה של בגרות, הכל. תמיד כל דבר כזה מלווה בכל התרבות האנושית, וזה בדוק באוכל. האהבה שלי לאוכל מזרח אירופאי, לא בגלל שאני חושב שזה המטבח המשובח ביותר, או אני חושב שזה מטבח שעשו לו עוול גדול. יש לו שם לא טוב ולא בצדק. חלק מהשם הלא טוב הוא ממש נושא אופי אידיאולוגי. זה ייצג גלות, זה ייצג את הדברים שבאו לתקן כאן. בניגוד למזרח אירופה, למזרח התייחסו כאל משהו פרימיטיבי, ופרימיטיבי מייצג אותנטיות. התרבות המזרח אירופאית על כל חלקיה, האוכל, הלשון, הספרות, ייצגה בעיני התנועה הלאומית תרבות קלוקלת, דבר הראוי לתיקון, וזה הבדל גדול מאוד. ולכן אין לו מקום. זה דבר שצריך לתקן אותו.
רגע, אנחנו כבר יכולים להוסיף את המצה לשומן הווז.
אתה רואה, תסתכל מה קרה. אתה רוצה לבוא רגע?
בטח.
תראה, שומן הווז נמס, ונשארו לנו השפיצקלח האלה, שהם נקראים ביידיש גריבנס.
שמיל, אתה מדבר הרבה על המטבח המזרח אירופאי, הגפילטפיש והקרפלח.
כן.
לא משהו.
נפלא. גפילטה פיש זה באמת עניין של טעם. כל הפילטה פיש איומים, חוץ מזה שאמא שלי עושה. זה כלל אחד שאתה תשמע אותו מכל אחד שאכל. אבל קרפלח יוצא מן הכלל. תראה כמה חבר'ה מתלהבים מפסטות ומרביולי.
בעצם אתה טוען שהקרפלח סובל מבעיה תדמיתית כתוצאה מהדרה בשנות ה-50, בימי הקמת המדינה?
ממש, ממש. אני רוצה להראות לך קטע מספר בישול שנכתב בשנות ה-50 כאן. הספר נקרא כך נבשל, ויצא על ידי ויצו. זאת אומרת, קודם כל כבר מהשם אתה רואה את הפטרונות. כמו במהדורות הקודמות השתדלנו גם כאן להתאים את הבישול לתוצרת החקלאית של המשק העברי, את השימוש בירק פרי, תוצרת חלב ועלול ודגים לכל שדרות היישוב, שרובו הגדול הביא עמו מהגולה הרגלי תזונה נפסדים. בית, להשליט בארץ הרגלי תזונה נכונים ובמידת האפשר אחידים. האוכל הוא פן אחד. זה מדובר בשפה, הוא מדובר בתרבות. זו תרבות מדהימה של 1,000 שנה שנמחקה. בזה אני, כן, אני רואה שליחות. להיות איזשהו מוביל בהחזרת התרבות הזאת אל תוך התרבות שאנחנו יוצרים כאן.
אין לי מילה על החיתוך של הפטריות, שמיל.
מדהים, תראה, אני... אתה מהר מאוד תגיע רחוק.
אתה יודע, אשתי רואה את התוכנית הזו.
יוצא לפה.
וככה...
ואתה רואה, תראה איך הנטיפים נופלים להם, ואתה יכול להבין למה קראו לזה שקצים אבודים.
שמע, זה נורא יפה.
אתה רואה, הם יוצאים מן נטיפים כאלה, שם אותה ישר לתוך הרוטב שלנו.
שפצלה?
כן, זה שפצלה, נוקדלה, פלוירנש קוצים, כמו שאמרתי לך.
זה נראה שלאכול את זה, זה הרבה יותר נעים מלהגיד את זה.
אז בוא, יאללה, שיהיה לנו בתיאבון.
תודה רבה. ממש טעים, שמיל.
אתה רואה, לא כל כך נורא המטבח הזה.
ממש טוב.